שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם, לכל עם ישראל. בפרט אחרי חג השבועות, החג הנפלא הזה, שבו קיבלנו את התורה הקדושה. בבקשה.
אנחנו כבר נפנה, כבוד הרב, אל השואל הראשון, אוהד מירושלים, בבקשה.
שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
קודם כל יישר כוח לרב על כל השיעורים, באמת הם חיים אותנו.
תודה.
השאלה שלי ככה, רצינו השבת שלנו ברוך השם שבת חתן, ואנחנו רוצים להדליק את הפלטה בלילה רק, וביום אנחנו לא צריכים אותה. השאלה אם אפשר להתנות מערב שבת שאנחנו נזיז את הפלטה, כי בעיקרון זה בסיס לדבר אסור.
אתם מחברים אותה
לשקע.
לשקע שהוא שעון שבת.
נכון.
ובבוקר נאמר אחרי החמין,
כן,
הוא כבר
בלילה
הוא יוצא מכבר שימוש, ואתם זקוקים למקום של הפלטה.
כן,
כיוון שאתם זקוקים למקום של הפלטה, מותר לכם לעשות כעת תנאי, שבעיה מאחר שתקווה הפלטה אתם משאירים אותה משם, אלא שאם תוכלו להסיר אותה בלין להוציא אותה מהשקע, עדיף. אבל אם אי אפשר אלא להוציא אותה מהשקע, אז רק מהשקע ולא את השעון שבת. בשום אופן לא את השעונים, הבנת אותי?
כן.
השעונים אסור להוציא אותם, כי זה ממש כיבוי, עברה וכיבוי בשבת. אבל את השקעים, יש רק דעת החזון איש, שהוא טוען שיש בזה בונה וסותר. דעת רוב הפוסקים שזה מותר, ולכן במקום צורך גדול כמו שכאן אתה יכול להתנות מראש ולהוציא את השקעים בלבד, ובזהירות רבה שלא לגוע בשעונים עצמם. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. אברהם מהקריות, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום.
שלום, ברכה, כבוד הרב. שבת שלום לך.
שבת שלום
וברכה. אני בדרך כלל אדם שמתפנה, יוצא, אם הוא התפנה ויצא החוצה, עושה לי טול ידיים לסעודה. אני בדרך כלל, מה אני עושה? נוטל ידיים ונוגע בכף הרגל.
כן.
ואחר כך אני מעיף עוד פעם נוטל.
כן.
אז אני עשיתי, האם זה נכון מה שעשיתי?
האמת הטוב ביותר, שאחרי יציאה משירותים, במקרה כזה, אל תיטול ידיים בקדי. אין שום חיוב בהלכה ליטול ידיים בכלי. אתה תרחץ ידיים בברס, ואז לא קיימת מצוות נטילת ידיים כמו שצריך. אתה רוחץ לסירוגין שלוש פעמים, שלוש על ימין, שלוש על שמאל לסירוגין, מנגב את הידיים, מברך אשר עצר, מטנף את הידיים, נוגע במקומות המכוסים שבגוף, לוקח כלי ונוטל ידיים כעת בכלי עם ברכה. כי אני חוזר ואומר, יציאה משירותים אינה מחייבת נטילת ידיים בכלי של, כמו נטילה של סעודה. אז בזה אתה תצא ידי חובה, ידי כל הדעות, והכל יעבור על מקומו בשלום. יברך אדוני וישמרך.
הכל טוב.
כל טוב.
תודה רבה. כעת אל יהודית מירושלים, בבקשה.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום ומבורך לכולם.
רציתי בבקשה לשאול את הרב, מדברים, מבקשים איתנו למען אחדות ישראל לקבל את השונה. האמת היא שאני לא יודעת מי זה השונה הזה, אם הרב יכול להעיר את
זה. גם אני לא יודע. הלוואי והיינו קודם כל למען אחדות ישראל לקבל את מצוות התורה. נקבל עלינו גדרי צניעות, נקבל עלינו לשמור את הפה ולא לדבר לשון רע, נקבל עלינו להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, נקבל עלינו לא לדבר בבית הכנסת, נקבל עלינו להרבות יותר לימוד תורה, נקבל עלינו פחות לדבר בטלפון הסלולרי. מי שמדבר חצי שעה ידבר 20 דקות, מי שמדבר 20 דקות ידבר 15, וכך יפחית מדיבורים סתם, והדיבורים הללו יהיו קודש אחר כך ללימוד תורה. אלה קבלות טובות, אלה קבלות מצוינות. קבל עלינו גם לא לצאת סתם לרחוב. בין איש, בין אישה. ברוב המקרים, כולם רצים ברחוב. המכוניות, האנשים, לאן? הוא צריך סידורים כאלה וסידורים כאלה, וברוב המקרים, כלום, שום דבר, אוויר. מאחדים יום אחד בשבוע, או יומיים בשבוע, שבהם עושים קניות, שבהם עושים מה שצריך לעשות. נקודתית, הולכים לחנות, עושים רשימה של חנויות, בזו אחר זו, הולכים א', ב', ג', ד', מסיימים, חוזרים מיד הביתה. לא לשוטט ברחובות, כי היום הרחוב מאוד פרוץ. מאוד. זו קבלה מצוינת. לשמור על העיניים, לשמור על הפה, מנתם לא נפגשים עם אנשים שמדברים איתם לשון הרע או רכילויות, וכן על זה הדרך. אז אלה קבלות מאוד מאוד נחוצות לנו, והן כבר כתובות, זה למעלה מ-500 שנה בספרי המוסר. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, לרכז את כל היציאות ואת כל הסידורים שיש לנו, אם זה במשרדים, אם זה בעניינים, אם זה בבנקים, אם זה בקניות, ליום אחד, ואם זה לא מספיק יום, אז יומיים לפרוס את זה בצורה מסודרת, הגונה, נכונה, בלי להתעכב בדרך. בלי לעשות באמצע שופינג וכל מיני קפיצות לכאן וקפיצה לשמה, ויום שלם אחר כך, והילדים אוכלים בבית שניצל בלתי מבושל, ואני יודע מה, ואוכלים כל מיני דברים, מוצרים שמביאים אותם מוכנים מן החנויות, וזה לא הכי בריא, וגם זה זלזול קצת בבית, זלזול בילדים. יש עוד הרבה דברים שמסתעפים מכך. אלה באמת ראויים לעשות קבלות טובות, שאדם ינהיג את עצמו כפי שצריך. יהודי בעל שכל ובעל דעת ובעל רמה להתנהל. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים כעת אל שמעון מירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
יישר כוח על כל דברי התורה שאנחנו שומעים במשך ימי השישי, זה מאוד מעשיר אותנו.
חן אמור.
תודה. רציתי לשאול, הכנסת ספר תורה שאדם מכניס לבית הכנסת ומוביל אותה מביתו לבית הכנסת, ויש כתיבת אותיות שמנדבים ונודרים וכולי גם מהלך הדרך, למי צריך להפנות את הכספים האלה? האם לבית הכנסת שאליו נכנס ספר התורה, או לבעל השמחה שהוא בעצם מביא את המנחה ואת האוטו של התהלוכה ואת הסעודת מצווה? רציתי לדעת למי יגיע הכסף הזה.
הכל תלוי בשעת מכירת המצוות, מה מודעים ומה מכריזים ומה אומרים ועבור מי ולמה ומה, ואז לפי זה תוכל לדעת למי נדרו באמת, מי כן ומי לא. במקור היה שלא היו עושים את כל זה. במקור היה כמו מנהג תימן, שהוא למעשה מנהג כל ארץ ישראל ומנהג כל קהילות ישראל. שהיה מגיע חג השבועות, או שבת שלפני שבועות, או סתם שבת, היו מתפללים שחרית בבית הכנסת, בבית, סליחה, שחרית בביתו של המקדיש של ספר התורה. מזמין את קרוביו ומכריו, 20 איש, משהו כזה, כמה שיחיל הבית, פללים שם שחרית, עם הספר תורה. מסיימים תפילת שחרית, נושאים את ספר התורה ומחלקים בדרך, שכל אחד יישא 400, 10 עמות את ספר התורה, ומוליכים אותו כמובן במקום שיש עירוב, עד לבית הכנסת. מכניסים אותו שם בשירה ובזמרה, ועושים שמחה גדולה באותה שבת, כשמחת חתן וכלה, וקוראים בו בספר תורה זה, ומניחים אותו בארון, מפעלים שם מוסף, וזהו. מקומו של הספר תורה בית כנסת זה. זה היה המנהג העיקרי הנהוג להביא אותו. בפרט בשבועות, כמו שכתב מחנה אפרים, שהיו נוהגים לקריבכם מנחה חדשה לשם בשבועותיכם, זה ספר תורה שהיו מביאים לבית הכנסת ומניחים אותו שם. והנה חינם יש, היום יצא כבר עניין חדש, עושים על זה כספים, אני לא כל כך יודע מה קורה, ובפרט שמוכרים כספים למחירת שורות ועמודים וגיליונות לספר תורה, אם כל הכסף הולך לשם, והכסף תופס את קדושתו, כי ספר תורה הוא במעלה הכי גבוהה של עניין של הקדש. שהרי יש לנו מעלות שונות בהקדש. יש למשל ספסלים לבית הכנסת, מרצפות לבית הכנסת, שטיחים, כיסאות, אחר כך יש סידורים, אחר כך יש חומשים, אחר כך יש מפות של הארון קודש, מפות של התיבה. בסוף, הכי גבוה מכולם, זה קודם כל נרתיק לספר תורה, ואחריו הספר תורה עצמו. ותמיד מעלים בקודש ואין מורידים. זאת אומרת, נשאר לי כסף מהמרצפות, אני יכול לקנות ספסלים, מהספסלים אני קונה סידורים, מהסידורים אני קונה חומשים, מהחומשים אני קונה נרתיק לספר תורה, או מעיל יפה לספר תורה, או מטפחות יפות לספר תורה. נשאר מזה עוד כסף, מעלים בקודש, ועושים ספר תורה עוד יותר נאה, עוד יותר מוגה, תמיד להעלות. ולא הכסף שאני אומר שזה לספר תורה, וכך וכך שורות, אחר כך אני משתמש בזה לכל מיני צרכים אחרים. זה אסור. ולכן על זה צריך שיהיה פיקוח. תזכו למצוות.
תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, האם אפשר שהפלאפון המחובה בשבת יצלצל ויעיר אותי בשעה מוקדמת?
האמת שנתחבטנו הרבה בדברים אלה. לעצם העניין, ביות והראו לי שהטלפון באמת הוא מנוטרל לחלוטין, אפשר לנטרל אותו ביום שישי לחלוטין ולהשאיר אותו אך ורק על שעון שבת, והוא לא יהיה משמש אלא לשעון שבת, ולהניח אותו במקום מסוים סמוך לשינה, מעל החלון או הצטבה שנמצאת סמוך למקום שהאדם ישן, והטלפון יצלצל, ואז כדי לא להעיר את שאר בני הבית, אם ישנם שם, זה מפריע להם, אפשר לקחת אותו ולהכניס אותו לתוך ארון הבגדים, כדי לא לגרום לאחרים צער שינה. אז באמת, היום בימינו שהשתכללו הטכנולוגיות ויש טלפונים כאלה, הוא בתנאי שהוא כבוי ומנוטרל לחלוטין. ואי אפשר יהיה לא לחייג אליו ולא לקבל שיחות דרכו, ולא להתקשר איתו לשום קשר אחר, אלא אך ורק שעון שבת. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל מנשה ממעלה אדומים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה.
נודע לנו בת בשעה טובה, ורצינו לדעת לגבי שתי שמות.
בשעה טובה ומוצלחת.
תודה רבה. יש לנו אחת בשם רעות.
רק אני בקושי שומע את...
יש רעות ויש מיכל. לגבי שתי שמות.
שם הראשון לא שמעתי.
רעות.
רעות. רעות, לא ראינו אישה בתנך בשם רעות, לא זכור לי, אולי היא כן יש. יש בברכה, אהבה, באחווה, שלום ורעות. אבל מיכל נמצאת בתורה. הייתה ביתו של שאול, אישה חכמה מאוד, והייתה אחר כך אשתו של דוד מלך ישראל. אז אולי כן, מיכל.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה גם לך. מזל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל עובדיה מקריית אתא, בבקשה.
שלום, כבוד הרב. שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
בשורות טובות.
כן, יהי רצון ולומר אמן.
אמן. תשאל שאלה. יש אצל אמא שלי עובדת זרה.
כן.
אני מדי פעם אוכל שמה. אבל כשאני אוכל שמה, אני מדליק את הגז. והיא מבשלת. האם מותר לי לאכול?
אתה מדבר על ימי החול.
כן.
בימי החול, אמך יש לה עובדת זרה, לא יהודיה.
נכון.
ודואגת לכל צרכיה, כולל ארוחות שהיא אוכלת.
כן.
עכשיו, מי מבשל את האוכל? אדוני, שומע?
כן.
מי מבשל את האוכל? אתה או היא?
היא.
היא מבשלת את האוכל.
כן.
היא מבשלת את האוכל, זה בישול לגויים, אסור.
אבל אם אני מדליק את הגז?
מה זה חשוב? אתה מדליק את הגז לפני שמבשלים, אתה מתכוון.
כן, בוודאי, בוודאי.
אז תאמר לי את זה. כי יכול להשתמע שהיא בישלה, ואחרי שהיא בישלה, אתה בא ומדליק את הגז ומתיר את האוכל. לא. אלא אתה מדליק את הגז, ומי מניח את הסיר על האש?
אני מניח הסיר על האש.
אתה מניח הסיר על האש. אני מדגיש זה לספרדים.
כן, אני ספרדים.
הם צריכים להיזהר שהיהודי יניח את הסיר על האש, ועדים מתגנים חביתה, פלאפל, צ'יפסים, אז היהודי ישים את הצ'יפסים ואת החביתה במחבת, והגויה רק אחר כך תוכל להסיר את זה משם. ולהפוך, יש דיון בהלכה, האם זה יועיל או לא יועיל להפוך את הצ'יפסים, זה הספיק להתבשל, זה ראוי היה לאכילה, לא היה ראוי לאכילה, יש בזה דיון הלכתי. אבל כאשר אתה מבשל מראש, והיא אחר כך רק תחמם את האוכל, אין שום בעיה. לכן הטוב ביותר, שאתה במוקדם או יום קודם, תכין את הארוחה לאמא, מה שצריך, את כל האוכל שהיא רגילה לאכול או אוהבת לאכול, שיהיה מבושל יפה וטוב, תניח במקרר, בבוקר תבוא הלא יהודיה, תוציא את הסיר מהמקום, תחמם אותו, ואז תיתן דעה לאכול. וגם אתה יכול לאכול.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום,
כל
טוב.
תודה רבה, יישר כוח כעת אל מאזינה מהמרכז, בבקשה.
ערב שבת שלום, הרב.
שבת שלום ומבורך.
אמן. הרב, זוג הררים שנפטרו, היה להם ספר תורה. הספר תורה עכשיו התברר שהוא פגום, וניסינו לארגן כסף כדי לתקן, לא הצלחנו. השאלה אם אפשר לעשות משהו אחר בשבילהם, שיהיה להם משהו כמו תורמה למקווה, סכום לא גדול, אבל...
אפשר מצוין לעשות פרוכת מפוארת לארון הקודש, כתיפה, עמידה, טובה, עם רקמה טובה אומנותית שיכולה להתקיים שנים רבות, לציין שם את שמותם ואת תאריך פטירתם, ויהיה להם זה לזכר גדול מאוד. בנוסף, הרב חידה כותב את הלוסטרה, את הנברשת או את המנורות שמעל ארון, מעל ארון קודש, או יותר נכון מעל התיבה שבה מתפללים וקוראים בתורה. להקדיש, לקנות משהו יפה, דקורטיבי, יפה, מתאים לבית הכנסת, ולייחד את זה להם, כשיעלו לתורה, ידליקו את זה, אין לך דבר גדול מזה. אז זה דבר גדול מאוד. אז יש כמה אופציות כעת. או פרוכת לארון קודש, או את התאורה מעל ארון הקודש, פלוס או את התאורה מסביב לטבע. יש ארבע פינות לטבע, אם יש ארבע, ארבע, שתיים, השתיים יעשו כך, וזה תהיה להם נחת רוח גדולה מאוד מאוד בשמיים.
שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים. ילד חכם בתלמוד תורה בן 5, עולה לכיתה א', שהמלמד אומר שלא מסוגל לשבת וזז כל הזמן. האם רטלין זה פתרון, או שיש תחליפים טובים יותר?
לפעמים כן. אני לא מומחה גדול לענייני תרופות לילדים, אבל לפעמים רואים שהרטלין באמת משפיע. צריך לדעת את הכמות, צריך לדעת גם את סוג הכדור. לפעמים יש סוגים אחרים, טובים יותר, טובים פחות. להתייעץ עם אחד או שניים רופאים, לא רופא אחד בלבד, ולתת את זה לילד, ובאמת אנחנו רואים הרבה פעמים תוצאות טובות מאוד. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה. כעת אל אליהו מהמרכז, בבקשה. אליהו איתנו? אין לנו את אליהו, אנחנו ננסה לפנות אל מאזין אחר, אל חיים מקצרין, בבקשה.
שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
שאלה שלי כזאת, בשבת התארחו אצלי הנכדים, ואחד הנכדים הדליק מזגן עם השלט שהיה מונח על השידה באחד החדרים שלא מתחסנים בהם. עכשיו, לכבות את המזגן בשבת אסור, אבל האם אני יכול לקחת השלט, אם אני מוציא אותו מהחדר לחדר אחר, רק מוציא את השלט, המזגן יחבל לבד אחרי 20 דקות. האם זה מותר בשבת, או לחכות ליום טוב, כי זה היה בשבת עם שבועות מחובר, הייתי צריך לחכות לשבועות ולהוציא את השלט שהמזגן יחבל, מה יותר עדיף, בשבת או ביום טוב?
אתה פועל שהוצאת השלט מהחדר,
מחבא את המזגן 20 דקות,
תגרום דקות אחדות, לא מיד, אבל כמה דקות אחרי זה...
20 דקות הרב, 20 דקות אחרי שאני מוציא את השלט...
אתה עושה את זה באמצעות ילד קטן,
באמצעות ילד, כן.
הוא יוציא את זה.
ולי אסור להוציא?
לך לא. אתה מבוגר,
כן.
זה מוקצה, וזה גם גרם כיבוי, יש פה כמה וכמה בעיות הלכתיות. אתה אל תעשה זאת. תן לילד שיעשה זאת, או הטוב יותר שתזמין איזה גוי, סתם תגיד לו, תראה, השלט סתם עומד פה, הוא מפריע לי, אתה יכול להעביר לי את זה לחדר השני, וזהו.
ביום טוב זה משנה?
ביום טוב יש אומרים שזה יותר קל, אבל עדיין דין מוקצה ביום טוב הוא די חמור, זה לא שונה הרבה משבת.
אוקיי, שבת שלום, תודה רבה.
אז גם תעשה אותו דבר. בתקווה שלא יראו עוד תקלות.
תודה רבה, יישר כוח.
תודה רבה לכם.
שאלה מהמסרונים, כבוד הרב, מה המעלה של אדם שעוסק בטהרת מתים? מעלה של אדם שעוסק בטהרת מתים.
מה שכתוב עליו בספרים, שאין לך גומל חסד כאיש כזה, והוא מברכים אותו שם למעלה יום יום, ויעריך ימים, מבטלים מעליו כל גזרות קשות ורעות, ולא ירע נזק לכל משפחתו, והוא עתיד לשבת בצל ריבון העולמים שם, בצל שדי התלונן, מכיוון שזה מלאכתו הייתה של הקדוש ברוך הוא. מראה אומרת שידבק למעשיו, מה הוא היה קובר מתים, אף אתה קבור מתים, מה הוא היה מבקר את החולים, אף אתה בקר את החולים, כמו שראינו שהירה אליו אדומי בלוהה באלוני ממרה, והוא יושב את האוהל כחום היום. כן, בא אצל יצחק אבינו, וינחם יצחק אחרי אמו, והקדוש כולי נחמו, וכן ראינו שהוא קבר את משה רבנו, שנאמר, ויקבור אותו בגיא מול בית פעור. אז זו מעלה גדולה מאוד, שאי אפשר לתאר את זכרה, מה גם שהיא קצת נעשית עם צער וכאב, לפעמים קצת לחץ, ואדם עושה מעשה כזה, אשרה ואשרה חלקו, אין קץ לסחרו. יבורך.
רציתי לשאול הרב לגבי גרם הדלקה בשבת, במידה וכיוון את השעון שבת לשם מאוחרת יותר, וישבנו לאכול מוקדם יותר, וחם, בני הבית מצטערים, ורצינו להקדים, להוריד את הזיזים, להקדים את ההדלקה. לאחר שראינו שביביע עומר, אז המרן כותב לגבי גרם כיבוי, שהנורות שם של המזגן זה נורות של לד. האם זה מותר?
מרן שם בתשובה ביביע עומר דן גם בגרם כיבוי, גם בגרם הדלקה. ויש חילוק בין לצורך מצווה לבין לצורך חולה. לגבי מזגן, מה שקורה היום, בימים חמים מאוד מאוד, וההגדרה של חמים זה עומס חום גבוה, לאו דווקא טמפרטורה גבוהה, באמת טמפרטורה של 33, 34 מעלות היא כבר בלתי נסבלת, אבל השאלה מה עומס החום, כלומר הלחות, כי עם הלחות אי אפשר להסתדר, אם הלחות באמת גבוהה. ויש בבית, אני מדגיש, ובנוסף יש בבית זקנים, או חולה לב, שזה ידוע שזה מזיק להם, או תינוקות, שזה מזיק להם, ואני יודע שהמסגן יעבוד רק בעוד שעה, ובינתיים היורה רותחת, והבית מתחמם ואי אפשר לסבול, מותר להקדים בחצי שעה, אבל לא סמוך ממש לרגע שאתה נמצא בו, כי זה סכנה, כי פעמים רבות קורה שאם באים להזיז את הזיזים או לגעת בשעון, עצם הנגיעה כבר מקפיצה את השעון והשעון עובד. נמצא שכתוצאה מהנגיעה זה נדלק או נכבה. לכן צריך להיזהר. אז אני מדגיש שלגבי הדלקה, רק לגבי חולה, כמו שהגדרתי, מה זה חולה? אדם מבוגר שחולה לב, לא עלינו, או תינוקות שבאמת סובלים מאוד מהחום, או אישה בהיריון שהיא כמעט מתעלפת. לגבי כל אלה, יהיה מותר להקדים את הדלקת המזגן, אבל רק להקדים, לא לגרום שזה ידלק עכשיו, בשום פנים ואופן לא. הוא הדין לגבי לימוד תורה. לגבי לימוד תורה, גם הרב שם כותב, שאם למשל קבעו ללמוד תורה והמאור לא דלק, ואי אפשר, ומתבטלים מלימוד תורה, כגון יש איזו קבוצה שרוצים לעשות את העסק בתורה, ואין להם מקום אחר ללכת. ואז גם יהיה מותר לגרום גרם הבערה או גרם כיבוי כאשר יש חולים שרוצים לישון, פני החולה שישן פטור, פטור אבל אסור. אבל בכל זאת, אם זה גורם שזה הפרעה גדולה ורצינית, במקרה כזה יהיה מותר רק להיזהר עוד פעם שלא לגוע בסמוך לזמן שכבר צריך להיקבות או להידלק. רפואה שלמה וחיים טובים.
תודה רבה, ישר כוח. כעת אל ציון מהמרכז, בבקשה.
שלום,
כבוד
הרב.
שלום וברכה.
שמברך את הרב וכל הבחורת בתורה, יריך
אמן לכנמו.
אמן, אמן. כבוד הרב, אנחנו לומדים יורה דעה, טור בית יוסף. הלכות מילה, רס סמר ג' נמצאים פה באיזה בית יוסף, כתוב ינוקה, באמת, ולא אבלו 8 ימים. לפני 8 ימים הוא כבר איזה שבק חיים, הוא אומר, מלאים אותו על הקבר וקוראים לו שם, וקד מרחמים למן שמיה, רבי תחיית המתים וכו', רבי ידיע לתינוק מפחין לאבוע. הוא אומר, נשאלה שאלה, למה מרחמים למן שמיה? הרי זה תינוק, טהור, בא לתקן משהו, כמו שמצאינו בהרבה מעשיות, שתינוקות כאלה באו לתקן כבר, וחיו קצת והלכו לעולמם. אז למה צריך לקרוא לו שם, ושירחמו עליו משמיים? על מה ירחמו עליו? מה הוא עשה? הוא בא לעבירות, הוא היה זה, הוא היה...
אתם רגילים... סליחה שאני אומר לך, אתם, תרשה לי. אתם רגילים שאנשים אומרים שהכל בסדר, יש להם שלט של 1-800, והם יודעים כבר שזה אין לו עוונות, וזה אין לו כלום, וזה אין לו חיובים, וזה לא צריכים להתפלל עליו, וזה לא צריכים להדליק לו נר, וזה לא צריכים לעשות לו השכבה, וזה לא צריך, וזה לא צריך, לא צריך. כמעט פטרו את רוב העולם מעוונות. והיום לא ראיתי אדם בעולם, שאבא שלו יהיה, איזה מקצוע שלו יהיה, שלא עשה אותו צדיק גדול, ומספר עליו סיפורים שהוא אחד מלמד וו צדיקים. ורבותיי, זה לא נכון. לא זו הדרך ולא זו העיר. קיים עלן, אין אדם אשר יעשה, אין צדיק בארץ. פסוק. אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואפילו תינוק בן יומו ואפילו נפל. כך מובא בתנא דבי אליהו. יש לו חיוב, יש לו עוון שעשה בעבר. אנחנו לא מבינים בעניינים נסתרים של הקדוש ברוך הוא. ולא באתי להטיל דופי חס ושלום באיזה מישהו או במשהו. נכון שרגילים להגיד שהתינוק הזה אין לו עוונות. הפסוק אומר, בן שנה בן שאול במלכו. מה בן שנה? אין לו חטא, כך שאול היה בלי חטא. אבל יש משהו. אם ראית שרבי חיים ויטל קיבל תיקון על זה שהוא צייר את אמא שלו, שלא ינק בזמן, או שגרם לה איזו סריטה בגוף, בציפורן שלו, וכן על זה הדרך, ובגלל זה לא הבין בתורה, אז תבין שהמשפט למעלה הוא משפט. ואם המדרש אומר, זה מדרש, מפורש, בברייתא של רבי פנחס, שם כתוב, לעניין חיבות הקבר, במסכת חיבות הקבר, מובא בספר ראשית חוכמה, שם כתב בפירוש, שאפילו נפלים יש להם חיבות הקבר. ושוב, יבוא אדם כמוך, בכמוני, ויגיד, מה חיבות הקבר? מה, זה תינוק, זה נפל. הוא היה בבטן של אמא שלו, מה הוא עשה? אתה לא יודע מה הוא עשה, לא אני ולא אתה. לא יודע מה ההיסטוריה שלו. יש לו היסטוריה מלפני כן, מגלגולים שעברו, שהוא התחייב עליהם, ועליהם הוא בא, והוא צריך לחפר אותם. אז אפילו שמעת, אפילו נפל, בגיל 3 חודשים לא עליכם מתוך הבטן. הוא לא גמר. 3-4 חודשים בבטן. נפל. שם הצילנו. יש לו חיבות הקבר. אז תבין כמה הדין למעלה מדקדקים שם. ולכן, לא שצריך כעת לעשות לו קדיש, ולעשות לו השכבה, יש לנו דינים מתי עושים קדיש והשכבה. אבל במקרה כזה, מה שכתבו, זה ודאי צריך לעשות לו. למה? כיוון שהוא נולד, סוף סוף נולד, אומנם לא השלים את חודשיו, והוא זכר, אז מלאים אותו על הקבר, מה שנקרא, הכוונה לפני שקוברים אותו, קוראים לו שם בישראל, כדי שיקום בתחיית המתים ותהיה לו כפרה. כי אם קרה לו מה שקרה לו, הוא כן צריך כפרה. והשם יתברך יציל אותנו ואת עם ישראל מדינים כאלה מהדומים להם. גזור עליכם ועלינו גזרות טובות. שנלך בדרך טובה וישרה ולא נקשה לעולם בית. תודה רבה.
יישר כוח, אנחנו פונים כעת אל אליהו מאזור ירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת
שלום. שלום, אם אליהו הגיע, סימן טוב כבר.
רציתי לשאול, אני ביום שני נכנס לחדר ניתוח, ואחר כך בערך חודש אני לא אוכל ללכת לבית הכנסת.
כן.
והאם אני יכול להתקשר לאחד מהמתפללים שישים לי את הטלפון, ובאותו זמן אני אתפעל לבית וישמע קדיש קדושה בספר תורה וברוך הוא והכל.
אתה מדבר על ימי החול.
כן. בשבת גם, לראשונה אני לא אוכל, זה רק ימי החול.
ימי החול. כן, כן, כן. התשובה היא בהחלט כן. זו דרך הכי טובה, שדרך הטלפון, אתה תדע מתי אומרים קדיש ותענה איתם, ברכו ותענה איתם, עמידה ותתפלל איתם, ברכת כהנים ותקשיב להם, וכן כל חלקי התפילה כולל קריאת התורה אתה יכול לשמוע את זה דרך הטלפון, אף על פי שמגילת אסתר וכדומה לא יוצאים את החובה דרך הטלפון ולא תקיעת שופר. אבל כאן זה לא מדין יציאת חובה, אלא מדין להשתתף עם הקהל ולהיות שייך לציבור ולא להפסיד את האמנים ואת הקדישים. זה דבר גדול מאוד מאוד, לכן יעצתי את זה להרבה שיעשו כך, שיפעילו את הטלפון, ואז החבר יזכור להפעיל אותו, לשמור עליו וישאיר לך אותו, ואתה תשמע, ויהי רצון שתבריא יותר מהר, תחזור במהרה לביתך סס ושמח. אלא שבשבת אסור לעשות את זה, שבת לא. אבל בימי החול כן וכן, ואשריך ואשרי חלקך. פועה שלמה.
אמן, תודה רבה.
שער כוח כעת אל יוסף מירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, וברוכת. הרבה זמן שמעתי את התוכן של הרב, ברוך השם, חזק וברוך. יש לי שאלה שאני עובד בתור מאבטח בעיר העתיקה כאן בירושלים ברובע המוסלמי, אני עושה ליוויים למשפחות שגורות ברובע המוסלמי. עכשיו העבודה היא בשבת גם, כיוון שבימי החול אני לא יכול לעבוד כל השבוע כסטודנט.
כן.
אז יוצא לי לעבוד בסופי שבוע כל יום שבת. איך אני צריך להתייחס לעובדה הזאת שאני עובד אם נתחמק מעבודה בשבת, אם בכל זאת למרות שזה פיקוח נפש לבוא רגיל, יש גם גוי שבת שאופס את המאבטחים. אני הולך ברגל, אני חייב...
אתה גר בקרבת מקום או אתה צריך לנסוע ברכב?
אני גר במרחק של חצי שעה הליכה מהירה מכאן.
ויש גוי שיכול לאסוף אתכם לשם?
כן, יש גוי, רק הגוי עובד, אין שום יהודי, זה...
יכול לעלות על הרכב שהגוי מפעיל אותו, אתה אל תפתח דלת, אל תסגור דלת, אל תעשה כלום, תן לגוי שהוא יפתח את הדלת והוא ייתן לך לרדת מהרכב. עכשיו, אתה מותר לך להיות שם, ומותר לך למלות את כל ההוראות, ולשאת עליך את הנשק, כי אין ספק שזה סכנה, והסכנה רק לצערנו הולכת ומתגברת, והאיבה שלהם והשנאה שלהם עזה מאוד, ולולא אדוני שהיה לנו אזי חיים בלעונו, ואתה תעמוד על המשמר, והאקדח או כלי הנשק יהיה ברשותך בחגור שלך, ויהי רצון שלא יהיה צורך, אבל בשעת צורך, אתה רשאי להשתמש בו רגיל, בלי להמתין אפילו שנייה אחת, כי מהניסיון, במקרים כאלה, לפעמים התמהמהות או השתהות של שנייה אחת, יכולה לקבוע גורל של חיי אדם. לכן עמוד על המשמר ידידי, ואשריך שלכך נבחרת, לשמור על חיי ישראל, וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וגם אם לא קרת תקרית ולא היה כלום, אל תחשוב שעשית עבירה. עצם זה שבאת לשם והנוכחות שלך הייתה שם וראה אותך מי שראה אותך והבין מה שהבין, וזה מרתיע, זה בהחלט מרתיע, וזה מראה שעם היד על ההדק, וזה מראה שיש עין פוקחת. אמנם הקדוש ברוך הוא מלמעלה הוא השומר, אבל אנחנו חייבים לעשות כל אשר לאל ידינו כדי לשמור. כך כתב לנו וציווה אותנו רבנו וחי בעל חובות הלבבות, בן וחי בן פקודה, זכותו תגן עלינו. בשער הביטחון כתב שצריך למגן את העיר, צריך להעמיד שומרים בעיר, צריך להחזיק לנשק בעיר. נכון, אם אדוני לא ישמור עיר שב שקט שומר, אבל אנחנו, בני האדם, נעשה את המקסימום שמוטל עלינו לשמור, והקדוש ברוך הוא יעזור. אז אני מברך אותך בתחילה שאתה תהיה השמור ביותר, משמירתך ייתן השם יתברך שמירה לכל עם ישראל.
אמן
ואמן.
גם
לבדי
השימוש במסיר קשר, אני משתמש רגיל, לא בשינוי,
ללחוץ... קשר, תעשה בשינוי דרך קסם או הקף, של המזלג, הקף של הכפית, תקעי איתך הכפית, ותלחץ על הכפתור של הקשר דרך הכפית.
אוקיי,
גרמה.
שבת שלום, השם.
שבת שלום, ויעבור הכל בשלום.
אמן, אמן.
חזק וברוך.
תודה רבה, יישר כוח. שרון מהדרום, בבקשה.
הרב, שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כולו שנים רבות, נעימות וטובות הרב.
ימים ושנים.
הרב, השבוע משום מה יש, אני אישית לוקח, אוכל את הבשרים של הרב, בהשגחה של הרב. השבוע היה ממש, אני שמעתי גל של שמועות, גם הרבה אברכים בכולל שלנו ששמעו גם לגבי כל הבדצים לגבי השחיטות שלהם, ובכללם גם השחיטה של הרב, שכל מיני שוחטים התחילו להוציא שמועות שאי אפשר כבר לסמוך על שום בדץ.
חבל לך. חבל לך להיות השופר שלהם. קשקוש מוחלט, הוצאת שם רע, ממש איסורי דאורייתא. איסורי דאורייתא הם עוברים בזה שמוציאים שמועות רעות על רבנים גדולים, על שוחטים שהם כבר עשרות שנים, יש שוחטים שהם כבר 30 שנה, ויש שוחט שהוא כבר 40 שנה במקצוע. ונבחנו על ידי גדולי ישראל בדור שעבר ובדור שלנו, ויש עליהם פיקוח מלא מלא מלא, והם מתחלפים כל 20 דקות, והם עושים כל אשר לאל ידם לתת לעם ישראל אם זה את הצון הבקר ואם זה את העופות או ההודו, הכי טובים, הכי קשרים. מה לעשות שיש רוח תזזית נכנסה בכמה אנשים והחלו בהתקפה ולא ענינו להם ולא צריך לענות להם. תמיד היו אנשים שהתלוננו. זה לא הדרך המקובלת להפיץ שמועות רעות ברחוב. זה לא הדרך המקובלת מי שיש לו איזה תלונה או בקשה, יבונה אצל הממוחים, יבונה אצל הממונים, יבונה אצל גדולי הדור. יש לנו ברוך השם גדולי הדור, אשכנזים וספרדים, יש את הרב שטיינמן מכאן עם הרב קניאבסקי, יש מכאן את גדולי ישראל, את הראשון לציון, מרן רבנו יצחק יוסף שידיו רב לו, יש כאן את הרב דוד לאו, שאני מכיר אותו, הוא אדם משכמו ומעלה, מוסר נפש בשביל הכשרות. אני נדהמתי לראות כמה הוא מחמיר. יש את כל הרבנים הממונים במחלקות של הרבנות הראשית שמדקדקים בדקלה כבחמורה, לא כמו שהיה פעם, הרבה יותר, ואפילו הרבה יותר מהבדצים. לבוא ולהוציא שם רע ולהמשיך בזה וללכת לעיירות השדה ששם אנשים לא מבינים כלום ולהגיד ולדבר, זה דבר שאסור שזה יהיה, דבר חמור ביותר. לכן היו שקטים, קחו את העניינים בידיים ותמשיכו, יאכלו ענבים ויסבאו ותהנו ותשמחו ותאכלו, אם זה צאן, אם זה בקר, אם זה עופות, שיש עליהם כשרות, כשרות מעודרת, כשרויות טובות, והשם יהיה עמכם, חזקו ואימצו, תשישו ותשמחו.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל מנחם מהמרכז, וזו כנראה תהיה השאלה האחרונה.
שלום
וברכה.
שלום
הרב.
שלום, שבת שלום. אתה עייף יותר ממני? יצעק.
מנחם, בבקשה תרים את הקול, וזה גם לקראת סוף התוכנית, אז בזריזות בבקשה.
התבקשתי על ידי יהודי שביקש ממני לשאול בשבילו. הוא היה נשוי נישואים ראשונים,
היה נשוי
לאישה ראשונה,
כן,
שנפטרה לפני כמה שנים, ואין להם ילדים.
כן.
אחרי זה הוא התחתן עם אישה שנייה, וזה לא הצליח, הם היום לא נשואים. היום בעצם אין לו אישה, והוא...
הפירוש הוא גירש אותה?
כן.
כן. אוקיי.
הוא ביקש ממני לשאול האם מותר לו לעלות לציון של הראשונה, לפקוד את הקברה, לבדוק אם צריך...
בוודאי. בוודאי שמותר לו לעלות לקברה של הראשונה, כי היה לו קשר איתה. זאת נקראת אשת נעורים שלו, אשתו הראשונה, וגם אם היא נפטרה אין שום מניעה, עד רבה, יעשה איתה חסד, יעשה איתה טובה, שילך לפקוד אותה, מסכנה, נפטרה עבירית בלי בנים. אולי, אולי יש לה בני משפחה שפוקדים אותה, גם זה ספק גדול. אבל היא בצער, בוודאי שהיא בצער, והוא גם כן בצער. היא סוף סוף שרתה אותו בנאמנות, סוף סוף הם הכירו בשמחה, והייתה ביניהם אהבה, והיה ביניהם קשר, ויש ביניהם קשר. מה גם שהרב חידה כותב שהרוזו אשתו, כשאדם נושא אישה, חלק מנשמת האיש נמצא בגופה של האישה. אם זה היה גירושין, בגירושין, אז הוא יש לו קשר עם זאת יותר עם מהשנייה. לכן שאלתי אותך אם גורש את השנייה. בגירושין כותב הרב יעקב ניניו, עליו השלום באמת ליעקב, החלק של הנשמה של האיש חוזר בגירושין אל האיש. אבל החלק של הנשמה של האיש שנמצא בגופה של אותה אישה, שהיא נפטרה, אין לו ממנה גט, ואין לה ממנו גט. יש חלק מנשמתו בתוך הגוף שלה, בתוך הקבר שלה. אז יש לו קשר אליה.
כבוד הרב, מחילה, אנחנו חייבים לעצור את התוכנית.
אני מסיים שבעזרת השם יכול ללכת, ובעזרת השם הכל יבוא בשלום, ונזכה לבשורות טובות ולתחיית המתים, יראו עינינו, ישמח לבנו, ומרא בימינו אמן.